שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט סייבר עם חברים, ולא נפגשנו כך הרבה זמן, וגם עם מיי ברוקס קמפלר. שלום מיי.
שלום רותם, מה העניינים?
וואו,
יש לי ששנים לא נפגשנו.
וואו, קודם כל זה לא הקלטנו חודשיים ושבוע, פרק אחרון שלנו יצא בעשירי, רגע, אני חייב לבדוק עוד פעם, אני רואה טוב, בעשירי לספטמבר, פרק 26, זה חגיגות השנה, איך שחגגנו שנה ישר.
כן, ואמרנו ניקח שבועיים ככה, זה בסדר, חגים, נו, ננוח,
כן. ואני יצאתי לחול וחזרתי בשישי ו... ואז כן, נו, ושבת, אני כבר הייתי במילואים,
חמישה שבועות. מטורף לגמרי. כן, גדי ואני עשינו איזה מפגשון קצר, כשעוד לא באמת הבנו, אני לא חושבת אתה יודע מה, צריך להקשיב לפרק הזה, לא נראה לי שלא הוא, לא אני, לא מישהו, הבנו מה באמת קרה, קורה, מתרחש, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה.
אני עדיין בהלם, אני יכול להגיד לך, גם בתור אחד שהסתובב הרבה במקומות צבאיים, עד עכשיו אנחנו שומעים עדיין סיפורים חדשים וסיפורי גבורה, והיה לי העונג, באמת עונג, לפגוש אנשים ונשים שאי אפשר לקרוא להם בשום שם חוץ מגיבורים, גיבורי על, שהלכו ונלחמו, ממש נלחמו בידיים ועשו דברים מדהימים, ובזכותם, הרבה בזכותם, אנחנו במקום שאנחנו נמצאים עם המספר הזה שהוא גבוה בצורה לא הגיונית בעליל, אבל הוא היה יכול להיות משמעותית יותר גבוה אל מלא אנשים כאלה מדהימים. ובאמת...
מטורף לגמרי, אני חושבת שהכמות, the sheer magnitude של מה שהיה, היה לי שיחות עם הרבה חבר'ה אמריקאים סביב הנושא הזה, אני עובד בארצות הברית, ודיברתי עם אחד החבר'ה שלי, והוא אמר לי, כן, זה הרבה אנשים וזה, תקשיב, אתה מבין שישראל זה כמו ניו ג'רזי? ופתאום כשאמרתי לו את זה, כי זה אותם מספרים, 9.5 מיליון, זה פתאום כשאמרתי לו את זה, ואמרתי לו, זה 1,400 איש מתוך, בניו ג'רזי, פתאום זה נחת עליו, פתאום ההבנה של מה המספרים האלה בכלל אומרים, בהקשר שלו.
כן.
זה מורכב.
אני חוויתי,
סיפורים מטורפים,
סוג של מתקפה, שאני במילואים, אנשים מהעולם, שהייתי איתם בקשר, ב-20 ומשהו שנים האחרונות, פשוט שלחו לי הודעות, אם זה היה בוואטסאפ, אם זה היה באימיילים, אם זה בלינקדין, אם זה במסנג'ר, אם כל דרך אחרת, אני כאילו נדהמתי, אנשים זכרו שהיינו בקשר לפני 20 שנה באיזה פרויקט באפריקה, שאני כבר לא, אני כבר שכחתי מהפרויקט הזה, הוא נזכר בי בגלל הדבר הזה, ושצא לשאול לשלומי, ועם הכל בסדר, ועם הילדים, והמשפחה, והחברים, זה
מדהים.
יש פה משהו, ואני בטוח שאני עם סיפור קטן, והרבה מאוד אנשים קיבלו דברים כאלה, וזה פשוט מדהים לקבל את זה. יש פה
האמת שהשיחה כוח. השיחה הראשונה שקיבלתי, ומבחינתי השיחה בעצם הכי מרגשת, מכל השיחות, וגם אני מנסה מובד בחול, ואני גם חיה בחול, השיחה הטלפון הראשונה שקיבלתי הייתה לדעתי בשמיני באוקטובר, מקולגה, הבחור סורי, אשתו לבנונית, והוא התקשר להביע את לא רק צער, זה תירעומת. אמר לי, זה לא האסלאם. That's not our way. אמר לי, את יודעת שזה לא, זה לא אני, וזה לא אף אחד מהחברים שלי, וזה לא אף אחד מהחברים שלך, וזה לא. ודווקא השיחה הזאת, והוא גם נורא הזדהה, כי אנחנו, אני חושבת שגם לי לפחות מאוד התחדדה ההבנה כמה לא באמת הבנתי את מה שהוא חווה כסורי שהמשפחה שלו במלחמה, את מה שחוו החברים שלי גם בארץ, האוקראינים, הרוסים בשנה האחרונה, אני לא חושבת שאתה מבין את זה באמת עד שאתה לא חווה את זה. ולכן דווקא השיחה ממנו הייתה כל כך משמעותית, כי הוא כן מבין את זה, כי הוא 10 שנים לא ביקר את המשפחה שלו יותר.
זה מדהים, לפעמים השיחה הקטנה עם מישהו, או המילה לא נכונה, או מילה כן נכונה, מביאה לך איזשהו קונטקסט, שפתאום פותחת לך סט מחשבות שלם, שלא חשבת עליהם מקודם. וזה משהו בריא, לאבד את הדברים, לחשוב עליהם, להסתכל עליהם זוויות שונות, ולא לדחיק את זה הצידה, באמת לדבר עליהם. ואם יש לי קריאה אחת לכל החברים, וכל האנשים שאני מכיר או הכיר אותי או מקשיבים לפודקאסט הזה, בבקשה תדברו. תדברו על הדברים האלה, אל תשמרו בפנים, לכו עם חברים, משפחה, תדברו אפילו עם ברווז, כמו שעושים תחנתים, תדברו. זה האפקט של זה הוא לא משהו שאפשר להוריד לאיזה משהו נורא נורא פשוט. פשוט לדבר.
אני רוצה לציין פה לטובה את הסופר מרצה, לשמחתי גם חבר, יובל אברמוביץ', שכשהכל התחיל, ממש לדעתי אחרי שבוע אולי שבועיים, הוא התחיל לעשות אחת לכמה ימים מפגש בערב שהוא קורא לזה מפגש, מה שלומך? מה שלומך? וככה מתחיל המפגש, מה שלומכם? עכשיו, אני עליתי לאחד המפגשים לפני כמה שבועות אחרי יום מאוד קשה, עם בשורות מאוד קשות באותו יום ספציפית, ויובל ואני מכירים, הוא ראה אותי בזום, הוא ראה שאני צריכה לדבר, ואני אפילו לא הבנתי שאני צריכה לדבר, מה שנקרא, נכנסתי כי יאללה, כי יובל הזמן, אז יאללה, אני אכנס לזום. ולדבר את כמה דקות האלה, זה היה פשוט שינה את כל השבוע הזה אפילו, אני אגיד.
זה מדהים, כי בסופו של דבר אני מסתכל עלייך ועליי, אנחנו אנשי מילים. זה מה שמאפיין אותנו. זה הכוח שלנו, זה החרב שלנו, זה המגן שלנו, זה הבית שלנו, המילים. אנחנו יכולים לבנות איתו דברים, לפרק דברים, לריב דברים, אבל אנחנו אוהבים לדבר, אנחנו טובים בזה, כיף לנו לדבר, והדבר הכי חשוב, זה גם מרפא אותנו מבפנים, כשאנחנו מדברים, וכשאנחנו לא מדברים, זה פשוט מצטבר ומצטבר ומצטבר למקום לא טוב.
אתה יודע מה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני בן אדם של מילים כן, אני לא בן אדם של רגשות, מאוד קשה לי להביע רגש, זה כל מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד סוגרת את זה אצלי, אני לא... לא קל לי להביע רגש. אגב, לא רק רגש של עצב, גם רגש של שמחה. זה לא משהו שבא לי בטבעיות. אבל לכתוב, נגיד, זה משהו שתמיד בא לי נורא קל. מצאתי את עצמי בשבועיים הראשונים אחרי, לא מסוגלת לדבר, לא מסוגלת לכתוב, לא מסוגלת לדברר. בהסברה עשיתי מה שנקרא טכנית, בעיקר עשיתי קופי-פייסטים, לא הצלחתי להביא את היצירתיות הזאת, ואחד הדברים הכי קשים שעשיתי אגב, מבחינתי, היה שהייתי צריכה לבוא ולכתוב כמה פוסטים שלא קשורים, סביב הבחירות של ה-Board of Directors של ה-IC. והבנתי באיזשהו שלב שאני חייבת, כי הבחירות זה עכשיו, ואף אחד לא יעריך את הבחירות כי יש מלחמה בישראל. ומצאתי את עצמי נאבקת, ממש חוצבת את המילים, לכתוב פוסט שמבחינתי בנורמל זה כאילו... תאר אותי בארבע שנות בוקר, תגיעי לכתוב פוסט, נכתוב פוסט, תעלי ללייב, נעלה ללייב, לא היה לי מילים, לא הייתי מסוגלת, לא הבנתי אפילו מה אני חושבת, מה אני מרגישה, אז בטח שלא יכולתי להוציא את זה הלאה.
זה פצע על הנשמה, מה שקרה לנו, ואסור להסתכל על זה בשום צורה אחרת.
לגמרי, ואני חושבת שזה נכון ורצוי, אמרת לדבר את זה, להיעזר, אני הולכת לפתוח כאן משהו שלא חשבתי שאני אפתח, אני מצאתי את עצמי מעל חודש שלא ישנתי יותר משלוש שעות בלילה. אחרי חודש ניגשתי לרופא משפחה שלי ואמרתי לו, תביא משהו. וגם הוא דיבר איתי, הוא אגב בחור ממוצא ערבי, אני נמצא פה באיחוד האמירויות רובם, היה לנו שיחה מאוד טובה, והספיק אגב כדור אחד שבו ישנתי לילה אחד, וזה איפס אותי וחזרתי לישון, כי אני פשוט הייתי בסוג של ג'טלג.
מדהים.
אתה כבר לא מסוגל לישון. עכשיו, אם אתה לא מסוגל לישון, הכל נראה לך הרבה 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 יותר שחור. לא, האמת שלא יותר שחור, זה מספיק שחור בלי לישון. זה לא נראה לי שזה יותר. אבל כאילו, כל הרגשות מתעררים לך, גם בנורמל, כשאתה לא ישן. זה לא מצב נורמלי. אז אני חושבת שזה נורא חשוב לטפל בעצמנו עכשיו. אני מקווה שלדעתי כל המדינה שאנו כרגע בסוג של טראומה, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר שהיא לא תהפוך לפוסט-טראומה.
כן.
ולטפל בעצמנו. דרך אחת.
את יודעת, אני רוצה להרבב פה עכשיו שני דברים, כי יש איזה מם של ארבע תמונות של מישהו שהולך לישון, ואז הוא אומר למוח שלו, אני הולך לישון, אני מוכן. ואז איך שהוא עוצם עיניים, המוח שלו אומר לו, כל פעם משהו אחר, זה מם כזה שאפשר כל לא מכניסים שם דברים אחרים. אז המם האחרון שאני ראיתי שקשור למלחמה הזאת, זה היה, לשב בממד זה לא באמת עוזר. ואז הוא פתח את העיניים. זה עוד פעם, זה מסוג הדברים ש... כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו לא באמת לא שולטים בזה. זה בדיוק העניין.
בדיוק, כשהיה את היום של המטוס ברוסיה, ולהבדיל עבדי הדלות, אני באמת בסביבה מוגנת. אנחנו בסדר, לכל הדואגים, מסתובבים ברחובות, הכל בסדר, לא צועקים בעברית, אבל גם לא צעקנו לפני, זה לא, זה בעיקר כזה best practice בכללי, גם בארץ עדיף לא לצעוק, סתם, בכלל לא נעים לצעוק ברחוב. ובאותו לילה, מצאתי את עצמי בלילה חולמת, על איך אני מצליחה, לקפוץ מקומה חמישית, לקפוץ מהמרפסת שלי בקומה חמישית, לקומה מתחת כדי להוריד את הילדים. זה מה שעלה לי בלילה, כאילו זה המחשבות שהיו בלילה. כי וואלה, קומה חמישית, יש דלת אחת לדירה ומרפסת. אז האם אני מצליחה? ובאמצע הלילה, כשהתעוררתי סופית באזור אמצע הלילה, יש 4 לפנות בוקר, קמתי ויצאתי למרפסת לנסות לתכנן איך אני יכולה לעשות את זה בכל זאת. כאילו זה לא רציונלי, זה חרדות שהן לא רציונליות.
נכון, אני יכול להגיד שבזמן שאני הייתי...
וכל מה לא רציונלי.
בזמן שאני הייתי במילואים, אז יש לי אישה פנטרה אמיתית, אשת חייל ברמות הגבוהות ביותר, בטל, היא אין דברים כאלה בכלל. היא פה נתנה את כל כולה בשביל להיות עם 3 ילדים, וחמותי שגם החליטה לקפוץ לבקר, וגם אמא שלי, וגם אחותי לפעמים שבאה לפה, כמו בית כזה שמקבל את כל מי שצריך, ועל רמת לחץ היא פשוט התחילה לעלות. אז התחלתי להשתמש בכל מיני משפטים שאמורים לתת לה תחושה יותר נעימה, וגם אפשר להגיד לאחרים. כמו למשל, אנחנו גרים ביוקנעם, גם טילים טועים לא מגיעים ליוקנעם. זה כמעט...
כן.
אנחנו אפילו לא שווים...
אבל אתה יודע מה הרס לי? אתה יודע מה הרס לי? בגן שומרון היה אזעקות. 3, אבל היה. עכשיו, בואו, אגב, במה הם פגעו? בבקע אל שרקיה.
כן.
אז כאילו, חברים... אתם לא רוצים לכוון כן, עלינו, אתם לא תצליחו
אבל,
לפגוע
אבל
בנו.
אבל את מבינה שזה מתחם כזה. כן. אנחנו כל כך רחוקים, אנחנו כל כך פה, זה הדוגמה שלי. אפשר למצוא נחמה בכל דבר, אוקיי? כמו למשל, יש לי מישהי שאני מכירה, סליחה, יש לי מישהי שאני מכיר, שהם גרים, זוג גרים בקריות ליד הים, ונורא פחדו להישאר שם, כי אין להם ממד ואין להם כלב, ואולי יבוא אליהם הביתה, את יודעת, יש פה חשש אמיתי. ואני הסתכלתי עליה ואמרתי לך, תקשיבי, בואו נחשב רגע תכלס, את גרה, אם מישהו תוקף אתכם, אתם גרים בסוף. כאילו, אתם ליטרלי גרים בסוף. זה שעות להגיע לשם ברגל. זה אף אחד לא נוסע ומגיע ישר לבית של מישהו בכתובת ספציפית. זה אירוע אחר. אבל החרדות והדברים, הם איבדו פרופורציות, ואני חייב להגיד שהם אחד הדברים שחשוב להגיד, זה שאחרי ה-7 לאוקטובר, ישראל מוכנה. זאת אומרת, הרמת מוכנות שלנו עכשיו היא לא כמו שהייתה ב-6 לאוקטובר. אז בוא נגיד זה ככה, לצורך העניין, היום מישהו ניסה לעשות עוד טווח מאוד מאוד גדול דרך איוש, ותפסו אותו, ועוד פעם, אנחנו מוכנים. זה המענה הכי טוב כן. לכל החרדות, אנחנו מוכנים. כרגע אי אפשר להתקיל אותנו כמו שהתקיל אותנו אפילו לא ב-5%, וזה הוכח היום. אז להירגע, ותעבירו את המסר הזה לאמא, לסבתא, לדודה, זה אנשים שצריכים את זה, וגם לאבא, אגב, גם לאבא. ואתה יכול לעושה מילואים, אז הוא בחרדות.
וגם אם הוא עושה מילואים, הוא בחרדות, זה בסדר.
כן. אני חייב להגיד שאחד הדברים הכי מדהימים שקרו לי, זה שקרו לי למילואים, כל הרגשות האלה שהיו לי בבוקר, הם כולם התייעלו למקום של, יש לי פתרון, אני הפתרון, אני עושה משהו, שזה נורא נורא עזר לי להתמודד עם הדבר הזה. שזה פקטור די משמעותי.
אני חושבת שזה מה שאנחנו ראינו בארץ, ולא רק בארץ, שוב, אני לא נמצאת בישראל. הקטע של ההתנדבות ההמונית, זה כל אחד רוצה להרגיש שהוא לוקח חלק. עכשיו, אני מאוד רציתי בהתחלה לבוא לארץ, אבל אמרתי צו 8 עניינים, ואז אמרתי, למה? כל מה שאני עושה, אני יכולה לעשות ממחשב גם מפה, וגם לא כל כך היה טיסות, אז כאילו, יכולתי לנסות לבוא ברגל, אבל פחות. ובאמת באתי ואמרתי, אוקיי, מה עושים? ובשבועיים הראשונים, הייתי 95% מהזמן שלי, על חמלים ועל פעילויות שקשורות איכשהו, כדי להרגיש שעושים משהו. כי קורה משהו כל כך גדול, אתה רוצה לקחת חלק. ואני חושבת שאגב זה מדהים, ראו אחד הכין עוגות, אחד עשה כביסה, אחד הלך למילואים, אחד נכנס לחמלים, כל אחד תרם בחלקה הקטנה שלו. אני נגיד כן אגב, לקחתי את זה לצד המקצועי. היה, לא ידעתי מה זה, אפילו הגיע לחכה איתה במילואים. אבל באחד הימים הראשונים של הלחימה, משרד החינוך החליט שזה הזמן להעביר את כל המורים, כי אף אחד לא בטראומה ואף אחד לא בסטרס, והכל סבבה, אז זה הזמן להעביר את כל המורים בלי הדרכה בכלום, מזום לגוגל מיט.
אוי לא. זה לא נשמע.
אז לא סתם הם עשו את זה, הם גם עשו את זה עם איזו הודעת פאניקה שזום לא עומד בדרישות ההבטחה של משרד החינוך, ולכן עוברים למיט.
אוקיי.
כן, היה זום בומינג, זה מה שקורה כשמפרסמים את הלינק לכולם. אגב, זה קורה גם במיט, זה קורה גם בוויבק, זה קורה בכולם אם אני אתן את הסיסמה, אבל לא משנה. והתחלתי לשמוע מכל מיני אנשים שאני מכירה, פידבקים שהמורים לא מסתדרים. ואפילו היה לי איזה ויכוח עם איזה קולגה, שאמר לי, מה הבעיה? מה זה משנה? זום או מיט? או... לנו זה לא משנה, כי אנחנו כל החיים שאנו יושבים מול הטכנולוגיה, וכל החיים שאנו משחקים עם הדברים האלה, וברור שזה לא משנה. אבל למי שלא מכיר זה מאוד משנה. אז במקום להתבחין על זה, באתי, פתחתי מצלמה, פתחתי צילום מסך, ועשיתי הדרכה של 7 דקות, 8 דקות, על איך להשתמש בגוגל מיט. והפצתי את זה, הפצתי את זה לחברים שלי, מורים, מנהלי בתי ספר, וזה אמרתם, תשלחו את זה, קחו, זה הדבר הקטן שאני יודעת לעשות, שאולי באמת יעזור. אז קיבלתי על זה הרבה פידבקים, אז כנראה שזה באמת עזר.
כל הכבוד. אני סתם שאלה, כי כל משרד הבריאות, סליחה, משרד החינוך, הוא בעצם עובד על מייקרוסופט, אז למה לא טימס? כאילו גם לכל התלמידים יש אופיס, אז כאילו, למה לשלם אקסטרה?
I don't know. אני לא יודעת. הם, גם למה, כבר היה לכם זום. כבר היה. גם כל החברות, יאמר לזכותן של, לפחות כל החברות שלי יצאה לדבר איתן, בכל מיני הקשרים סביב הלחימה, והייתי צריכה איזשהו גרייס, קיבלתי אותו. קיבלתי אותו בצורה מאוד יפה.
כן.
כולל מתאגידים שאני לא מצפה לקבל מהם גרייס. אז, מה שנקרא, יכלו לפתור את זה אחרת, ולא להנחית על המורים, וזה ממש היה בשבוע הראשון. זה גם מה שכל כך עצבן אותי, מה שנקרא, אפילו אם זה לא קשה, אני אגב לא רגילה לגוגל מיט, אני עובד בעיקר עם טימס ועם זום, מדי פעם עם וויבקס, מיט מעט מאוד. אז פתחתי מיט, ולקח לי 3 דקות להכיר את כל הפיצ'רים וכולי, אבל שוב, אני חיה את זה, אני כל היום באפליקציות של פגישה מרחוק, זה מה שאני עושה כבר שנים עוד לפני הקורונה. ועדיין, לקח לי את 2-3 דקות להתרגל, למצוא איפה כל דבר נמצא, כדי שאני אוכל לעשות את ההדרכה.
כן, יתרונות של מיט, אז... לא כל יומיים יש לך פופ-אפ שצריך להתקן אותו? יש יתרונות
לא,
לדבר הזה.
דפדפן. לא, יש, אבל החיסרון הכי גדול, אגב, שאני רואה בהקשר הטכנולוגי רגע, אם מדברים על מורים, במיט אתה קובע פגישה, לפחות אני לא מצאתי דרך לשחק עם זה בזמן פגישה, אבל בעיקרון אתה קובע אם הפגישה תהיה עם השתתפות אקטיבית או לא. אם קבעתי השתתפות אקטיבית, לכולם יש את האפשרות לפתוח מיקרופון, לסגור, לפתוח מצלמה וכו'. אם לא, אז אף אחד לא יכול, ואי אפשר במהלך הפגישה, כמו בזום, נגיד, להזמין אותך לפתוח מיקרופון. עכשיו, okay. כמדריכה, אני אומרת, רגע, אני רוצה אינטראקציה עם התלמידים שלי.
זה נשמע לי מוזר, כי לגוגל יש את קלאסרום, והם עושים את זה במשך הרבה מאוד זמן.
אני חושבת שזה בקלאסרום, אני לא חושבת שזה במיט, הקלאסי, ומה שהם נתנו עוד כמה שלי ידוע, זה הקלאסי. ולכן זה ממש, ההחלטה הזאת, איך שזה נעשה, מתי שזה נעשה, אני בטוחה שהיה איזה סיבה מאחורי זה, אני פשוט לא יודעת מהי.
טוב,
וזה לא הפתרון לזום בומינג, אבל בסדר.
כן, כן, לגמרי. טוב, בוא נחזור, נדבר על סייבר וטכנולוגיה, מה את אומרת?
וואי, לא חסר לנו על מה.
אז אני הייתי בהלם, והייתי בשיחים, נקרא לזה ככה, כי זה הדבר הכי ירוק שחשבתי עליו עכשיו, במשך, לא יודע, 5 שבועות, משהו כזה, ואין לי, אני ניסיתי בהתחלה לשמור קצת פיסות של, ב-5 דקות שהיו לי בכל רגע שמישהו שלח לי איזה משהו, לנסות לשמור איזה משהו, לא הלך לי כל כך, אני חייב להגיד, הסיפור הזה, פשוט לא היה לי זמן, והייתי ב-100% CPU 24 שעות, כל הזמן, אבל definitely, אני אשמח לשמוע גם ממך, מה היה, מה הדברים, ואני אספר גם הסיפור ואת החוויה שלי. אני, כשהתחילה הלחימה, ובימים הראשונים, אז מדינת ישראל פרסמה 2 סרטונים, על הזוועות שהיו שם. ממש, מדינת ישראל בצורה הכי רשמית, שיכולה להיות סרטונים שהיום שאני מסתכל עליהם בעיניים אחרי 5 שבועות, סרטונים קשים, יש שם דברים לא טובים. מהבאדי קאמס של אותם מחבלים, וכל מיני פרסומים ברשתות החברתיות, שגם רשתות החברתיות הורידו אותם אחר כך. ואני פרסמתי סרטון אחד, ורשמתי ככה איזה משהו יפה, וגם לא היה לי יותר מדי זמן, נכנסתי לצ'אט GPT, אמרתי לו, הנה הטקסט, תעשה לי אותו יותר יפה, כמו שאני אוהב לעשות, כתב לי טקסט, קראתי זריז, אמרתי, זה ישמע לי סביר, זרקתי, למחרת היה עוד איזה משהו, אחרי עוד איזה יומיים, היה עוד איזה משהו, שלחתי גם אותו, והשני פשוט נתפס לי בלינקדין, והם חסמו לי את החשבון. ואני ממצב שאני, אני, רוב התקשורות העסקיות שלי ואנשים בעולם וקוליגס וכל הדברים שאני עושה מחוץ לארץ, הם בעיקר בלינקדין. גם בארץ יש לי הרבה שיחות בלינקדין, אבל בעיקר בחול. אז פתאום הם החליטו שזה לא עובד, ויאללה ביי. ואני הייתי במילואים, ואין לי זמן לטפל בזה, אבל נכנס לממשק הכל כך לא נעים שלהם, של your account has been access to the account has been restricted, וזה זהו, זה מה שאתה מקבל. ואתה רוצה לעשות אפיל, תעשה אפיל. עשיתי, זה לא עזר לי. אחרי חודש הם עדיין לא פתחו לי, אני באופן אישי שלחתי להם מייל, דרך טופס מסודר שיש להם באתר, של, גם למצוא אותו אגב, זה אירוע, אי אפשר למצוא
אגב,
את הטופס הזה.
אגב, אתה באמת לא מופיע.
כן.
אני מסתכלת עכשיו, אתה לא מופיע.
אני לא מופיע.
כאילו לא קיים.
איך אני גיליתי שזה דחוף וזה לא משהו קטן, שהתקשרה אליי מישהי שאני מכיר, ואמרה לי, רותם, רוצה לראות מה קורה איתך, אם הכל בסדר, פשוט לא רואה אותך בלינקדין.
כן, הם הסירו אותך, הם לא חסמו אותך, הם הסירו. וזה, לצערי, זה משהו שקרה המון, המון, לא רק בלינקדין. בעיניי, אגב, לינקדין זה אפילו אולי הכי קיצוני, כי זה כלי עבודה. כן. כי לינקדין הוא בראש ובראשונה כלי עבודה. יקחו לי את הפייסבוק, אוקיי, זה יעצבן אותי, אצלי ספציפית הוא גם באמת כלי עבודה לפעמים, אבל זה יעצבן, זה לא מעבר. יקחו לי את האינסטגרם, מעצבן, לא. זה, יקחו לי את הלינקדין? רע, רע מאוד. אז אני חושבת שזה אגב חלק מהכוח של לינקדין עלינו. לצערי זה קרה להרבה מאוד אנשים. אז מה שנקרא, אחרי השידור אני אעבור על זה ואדבר עם החבר'ה שלי, אנחנו מנסים לקבל, אנחנו. איגוד האינטרנט הישראלי מנסה להגיע למצב שיהיה לו איזשהו flagged account אצלם, והוא יוכל להחזיר חשבונות של ישראלים. רוב החסימות שהם עשו זה היה חסימות ל-24 שעות, חסימות ל-48 שעות, דברים כאלה.
הייתי בטוח שזה גם מה שעשו לי. אבל
כן, זה גם הגיוני, גם, אגב, גם אני שיתפתי את הסרטונים האלה לדעתי, לפחות את חלקם. באיזשהו שלב, בגלל הבחירות, מצאתי את עצמי שאת מלחמת ההסברה אני עושה במקום אחר, אבל
אגב,
כן, אני באיזשהו
באופן,
שלב עברתי.
אני באופן עקבי לא מדבר על פוליטיקה בלינקדין בכלל.
גם אני לא.
זה גם בכלל לא ברשתות. לא בגלל שמי שקרוב אליי מדבר איתי, אני יודע בדרך כלל את הדעות שלי, פשוט אני לא חושב שזה רלוונטי, ואני עשיתי את זה בעיקר בגלל דבר אחד פשוט. מישהו לפני כמה שנים דיבר איתי, שהייתה לנו התכתבות, ואחר כך נפגשנו, ואז הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי את המשפט האלמותי, שאני עדיין חי אותו. עוד לא פגשתי את הבן אדם ששינה את דעתו בגלל הודעה בוואטסאפ. ואחרי שהוא אמר לי את זה, אמרתי, הבנתי, תודה רבה, הלכתי אחורה, אני לא נכנס למלחמות, שאנשים אחרים יעשו מלחמות, אף אחד לא משנה דעתו בגלל הדברים האלה, זה לא רלוונטי.
נכון, אז קודם כל אני מאוד מסכימה איתך עם זה, למרות שאני חושבת שספציפית בנקודה הזאת מאוד חשובה ההסברה הישראלית, אני חושבת שיש לנו כמה נציגים מדהימים, נועה תשבי ויוסף חדד ואמילי שטרייבר, ובאמת יש כמה שלקחו את זה, אסק דני שהוא פשוט נהדר, שהם עושים עבודת הסברה נהדרת, ואני יודעת שיש הרבה מאוד ישראלים שחיים בחול, שבקבוצות שלהם, וגם אני עשיתי קצת, אבל מאוד בעדינות, פחות בלינקדין, זה פחות הרגיש לי המקום הנכון, אבל גם שם כן כתבתי לכמה אנשים בצורה כזו או אחרת, השתדלתי בצורה מאוד נעימה, וגם, אני אומרת את זה, ואני יודעת שאני אחטוף על זה אש, אני מרחמת על האזרחים שנולדים כבר הרבה מאוד שנים בעזה, אני מרחמת עליהם, כאדם לאדם אני מרחמת עליהם, כי זה אנשים שנולדים למצב שיש להם zero prospects. החיים שלהם יהיו לא טובים. האם זה אשמתי? לא. האם אני מרחמת עליהם? כן. אני מרחמת גם על אנשים שנולדים באיראן, ובאפגניסטן, ובהרבה מאוד מקומות אחרים. אני מרחמת עליהם כי אני אוהבת אדם, ואני רוצה להאמין שאדם שיתנו לו אפשרויות, לפחות רוב האנשים לא יעשו איתם רע. ספציפית בעזה יש סיטואציה מאוד מורכבת. עכשיו, האם עצוב לי על ילדים מתים בכל מקום בעולם? חד משמעית. האם אני מרגישה עם זה רע? חד משמעית לא. זה לא, מלחמה זה לא דבר יפה. מלחמה זה לא דבר נעים, ואין מנצחים באמת במלחמות. יש המון המון מפסידים. בסוף מישהו, איזשהו צד יוכרז כמנצח, אבל
אין מנצחים במלחמה.
אין באמת מנצחים.
זה לא מלחמה הראשונה שלי, ואני יכול להגיד לך גם בקודמת, אין מנצחים, אין מנצחים. אם מישהו חושב שניצחון או תמונת ניצחון זה משהו שזה קיים רק לערבים, שמבחינתם לא משנה מה הם עושים, הם ניצחו. חוץ מזה, הניצחון הוא באמת לא רלוונטי.
אבל אתה יודע מה, גם הם לא, כי מי שאיבד את המשפחה שלו ומי שאיבד את הילדים שלו וכולי, אז אולי הוא אומר, אוקיי, ניצחנו במלחמה. אבל עדיין עצוב לו על מישהו, לאנשים נורמטיביים, אני לא אומרת לכולם, יש אנשים שלא. ורואים את זה לאורך ההיסטוריה, וספציפית לגבי הנושא הזה של הסברה, ולינקדאין וחסימות וכו', אז מעבר לזה שאנחנו מנסים לעזור למי שנחסם, היה אנשים שדיברו איתי שאמרו לי, אנחנו מגויסים לנושא הזה של הסברה, אגב, חסמו באיזשהו שלב את יוסף חדד, והצליחו לפתוח לו את החשבון חזרה. אז כן, יש מעורבות כזאת. אני אמרתי לחלק מהאנשים שאמרו לי, אנחנו רוצים לעשות, אמרתי, תפתחו פרופיל חדש. עד כדי כך, תפתחו פרופיל חדש, ממייל חדש שלא קשור. זה מעצבן, זה, אתה לא יכול להשתמש כאילו בכל הרשת שלך, אבל זה, אם הרשת שלך היא רשת שאתה עובד בה.
כן.
או תיקח את החשבון, סיכוי שזה ייחסם, ויקח זמן להחזיר. אני מאמינה שכל החשבונות שנחסמו, בסוף יחזרו. בסוף. השאלה זה כמה זמן זה ייקח.
אני יכול להראות לך, אני שלחתי את המייל, אני, אנשים שמאזינים לנו, אולי הבינו על מה קרה פה. אני אגיד לכם, רוצה לראות, להגיד לכם מה הם כתבו. שזה פשוט היה מטריד, אני חייב להגיד, זה פשוט מטריד. הנה. Your account has been restricted for sharing extremely violent, shocking or otherwise harmful content in violation of LinkedIn's user agreement, at וכתובת. And professional community policies, גם כן. If you believe, וזה המשפט שהורג אותי כל פעם מחדש, זה הדבר היחידי שהם כותבים. If you believe, your content complies with our professional community policies, you may ask us to revisit this decision by responding to this email, or to appeal באתר, שזה כבר הפסיק לעבוד לי. Literally, הוא אומר לי, יש לך שם תקלה.
כן, כי זה רק פעם אחת.
זה פשוט מזעזע הסיפור הזה.
זה מטורף. עכשיו, זה בעיה, כי אם הם יבדקו אותו שוב, כן, זה לא עומד בדרישות. בוא.
תורידו את
הסרטון. בוא, כל הסרטונים ש... בוא. כן, אבל למה אתם מורידים את הפרופיל? יש עם זה הרבה מאוד אישיוס, זה בדיוק הנקודה שאנחנו אומרים להם, תקשיבו, תסתכלו על ההיסטוריה של בן אדם, בן אדם מפרסם 15 שנה בלינקדאין, היה לו פוסט אחד בעייתי, תורידו את הפוסט. אל תורידו את הבן אדם, זה כאילו, זה גם לא סיטואציה נורמלית. כל מה שקורה כאן, זה לא סיטואציה נורמלית. כמות האירועים, כמות ההטרדות שאנחנו רואים על אנשים, אנשים שפעילים בהסברה ישראלית, חייבים לקחת בחשבון שהם יחטפו על זה אש, המון אש, המון המון אש, הם יחטפו על זה הודעות באישי, הם יחטפו על זה הודעות בפרטי, הם יחטפו איומים, בלי סוף.
כן.
וזה לא נעים. ואפילו שאתם יודעים שהאיומים האלה מאיזה בוט איראני, הם לא באמת יודעים איפה אתם גרים, והם לא באמת ישלחו אליכם את החמאס, אליכם הביתה לפגוע בכם, ההרגשה היא רעה. זה מפחיד גם כשאתה יודע שזה לא אמיתי.
ממש.
זה לוחמה פסיכולוגית, ואגב, זה, אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו הכי הרבה רואים סביב הלחימה הזאת, בהקשר שלנו של הסייבר, המון המון לחימה פסיכולוגית, אגב, משני הצדדים, אנחנו עושים, יש קבוצות בארץ שעושות את אותו הדבר בדיוק, פורצים לאתרים איראנים ופלסטינאים ומשאירים שם דיפייסמנטים, ואנחנו עושים ואנחנו לוקחים אחריות, כאילו יש קבוצות ישראליות שלוקחות אחריות, אני רק מקווה, שזה מתואם עם גופי הביטחון, ולא עושים
דברים לא
שהורסים לנו.
זה לא משנה. זה כן משנה.
אם שורפים לא. כלים שאנחנו השארנו בכל מיני מקומות, רק כי הצלחתם, וואלה יופי, ועכשיו אתם חושפים כלים שאנחנו השארנו ליום עתידי.
בוא נשים דברים על השולחן, ואני אגיד לך את דעתי, אם אני בתוך ארגון של הקרים, שהחליט עכשיו לעשות דיפייסמנט, או לתקוף איזושהי מטרה באיראן, או של החמאס, או של סוריה, או של כל דבר אחר שהוא נגד המדינה, אוקיי? לא מעניין אותי הגופים הישראלים. אם הם השאירו שם משהו, זה שאני אתקוף, או זה שמישהו אחר יתקוף, מבחינתי זה אינוח, זה לא אחריות שלי. אני לא יכול להיות בתיום עם הגופים הישראלים שתוקפים בצורה, מה שנקרא, לגיטימית, נקרא לזה ככה, אוקיי? הם לא יגידו לי מה הם השאירו ומה, איפה הם תקפו, והם לא יגידו לי זה כן וזה לא. אז להגיד מילים כמו בתיאום, זה לא רלוונטי.
לא, אני לא מסכימה, כי אני כן יודעת
האינטרנט הוא גדול ורחב, והוא מספיק מקום, מספיק מקום לכולם. אז אם אתם מרגישים צורך לתקוף, יש הרבה קבוצות, חפשו בוואטסאפ, תתקפו ותרגישו טוב עם עצמכם.
אני לא אגלה שהייתי לפני... טוב, אני כן אגלה שהייתי לפני שבועיים באיזשהו אירוע עם הרבה מאוד אנשים סביבי. וכל מה שעבר לי לאורך רוב האירוע הזה היה להזזל למה לא הבאתי איתי את האייפון שלי. ודיברנו על זה קודם, אני שונא את האייפונים, אבל יש לי אייפון. כי עם האייפון הייתי יכולה לעשות להם דרופ. ואז הייתי, ואני יודעת אפילו איזה סרטון הייתי עושה להם בדרופ. וכאילו, זה כל מה שעבר לי, אירוע חברתי, כיפי, פן, אבל כל מה שעבר לי, כאילו, אם דיברנו כבר על פוסט-טראומה,
אז אם את מדברת על דרופ,
לכולם להיות עכשיו בפוסט-טראומה, לא רק אני, כולם ספיק.
אז בוא נגיד איזה מילה, את מדברת על האיירדרופ שיש לאייפון, וצריך להגיד משהו מאוד מאוד ספציפי. למי שהאיירדרופ שלו מוגדר לכולם, הוא מקבל אזהרה קבועה. זאת אומרת, כל הזמן אזהרה. אנשים לא מסתוברים עם אזהרות בטלפון שלהם, בדרך כלל סוגרים אותם. אפל מומחים באזהרות האלה.
יש להם 18,000 איש, הרוב המכריע עם אייפונים. היה שם מספיק כאלה שיכולתי לעשות להם איירדרופ.
טוב, בסדר.
אבל עזוב, נו, זה הנקמה הקטנה, זה כאילו, זה לא... כן. שוב, כן. לא רציונלי, אבל באמת, הנושא של לוחמה פסיכולוגית, אתמול או שלשום מישהו העלה בקהילה, אם עוד אנשים קיבלו את זה, איזה אס-אמס, אנחנו יודעים איפה אתה גר, אנחנו נבוא לפגוע בך, זה היום האחרון שלך בחיים. עם עברית מאוד עילגת של גוגל טרנסלייט. בסדר.
אנחנו צריכים לדבר על הסרטונים של החותם, של החותם שמה, שהם כאילו לקחו את הסרטונים משנות התשעים, מתחילת שנות התשעים, שמו שם קצת מידי, ושמו שם איזה מישהו ש... לא יודע... זה אפילו לא גוגל טרנסלייט, אני חייב להגיד, זה כאילו, אפילו גוגל טרנסלייט לא עובד שם, זה משהו משובש בקטע רע.
תראה, לי יש בעיה מאוד קשה עם החוטים, מאוד קשה. כי בגלל החוטים, אין לאיחוד האמירויות יחסים עם תימן, ובגלל זה אי אפשר להשיג כאן פיתות.
בעיה.
אז כאילו, יש לי אישו זה ארוכי טווח עם החוטים. ואימא שלכם, באמת, כתבם אם אתם שולחים עלינו. אין לכם צעות משלכם, אין לכם מה לעשות, תריבו עם אומן או משהו, למה אתם רבים איתנו?
מדובר באנשים שמשלמים מהם כסף לא להיות משועממים.
אה, ברור. כן, כן, ודי משעמם להם, והם לא רוצים...
הם גרים בתימן.
הם לא באמת רוצים... כן, וגם הם לא באמת רוצים לריב עם סעודיה והאמירויות, כי...
עם סעודיה יש להם מלחמה אמיתית.
עם סעודיה ועם האמירויות. זה עם שתיהן.
כן, כן.
הם פתחו איתם חזית כבר לפני שנים, ו... בוא נגיד, לא הסעודים ולא האמירתים רוצים להיכנס ולעשות שם עזה, אבל יכול להיות שמתישהו גם זה יגיע. יאללה, אז בוא נחזור לסייבר.
יאללה, בוא נחזור לסייבר. התוכנית הראשונה, אחרי מלא אלפים זמן, אני מרשה לעצמנו. לגמרי.
כן, כן. אז אתה יודע מה, אז בוא נעשה רגע חדשות היום. היה היום שתי חדשות היום.
יאללה, בוא נעשה את חדשות היום.
חדשות היום. אז חדשות היום מלפני... שעה בערך, זה ההודעה בעמוד של הום סנטר, לקוחות יקרים, לצערנו אתר הרשת תחת מתקפת סייבר טרור, הסניפים פתוחים לרשותכם,
סייבר טרור אהבתי,
סייבר טרור, נשמח שתגיעו ותיהנו ממגוון מוצרים ומבצעים מובילים, תודה על התמיכה והסבלנות, תודה רשמית, עכשיו אני לא יודעת כל כך מה זה גורמי סייבר טרור, אבל זה נחמד, בואו, זה האקטיביזם קלאסי, מה עשו להם? אני לא יודעת, לא נכנסתי עדיין לאתר, זה ממש...
הנה, אני עכשיו נכנס לאתר שלהם, ישר, connection is not private, the page can be found, re-magic, C-O-I-L.
מה?
זה העיף אותי.
אז בטח תקפו את חברת האירוח. לא יהיה פעם.
re-magic,
C-O-I-L. ראינו את זה ביום העצמאות, ביום ירושלים האיראני, ראינו את זה אלף פעם באופ ישראל, הם הולכים בכוונה על חברות אירוח אתרים קטנות ישראליות, שלאו דווקא קטנות, חברות אירוח אתרים ישראליות, שמחזיקות הרבה מאוד אתרים, מצליחים למצוא חולשה באתר ראשי, וזהו, game over לכולם, אז כן, זה סייבר טרור.
re-magic, C-O-I-L, זה נראה לי משהו עם מצלמות, ולא, זה לא מצלמות, זה אודיו כזה. אני חסתי הום סנטר.
נכנסת, אבל לא הכניסו אותך. תראה, זה אבל לא היחיד. זה לא היחיד. זה פורסם ממש לפני שעה בערך בערוץ 12, זה לא משהו שלא מפורסם, אבל גם היום בבוקר יצא איזה הודעה באחת מקבוצות הטלגרם המרובות שנמצאת בהם, ששוב תקפו תשתיות ישראליות, והצליחו להיכנס לטענתם למשרד החקלאות, ולשופרסל, ומה עוד היה שם? ולישראל, ולמערכות פנימיות, והם שמים כל מיני צילומי מסך שאמורים להוכיח לנו שזה אכן אירוע האמת, יש כל כן. יום ניסיונות, כל יום, בלי סוף, זה לא נגמר.
יש לי אפילו קמצוץ כזה דעת בגב, יש לי כאילו, קופץ לי הדבר הזה שבא ואומר, זה אפילו לא סייבר הסיפור הזה. אגב, גם האתר של איגוד האינטרנט הישראלי לא עובד. כבר כמה שעות. צריך גם להגיד גם את זה.
באמת?
כן, כן.
אני אגיד להם, אני אגיד להם, לא יפה. אבל באמת, אגב, אם, נראה לי שפעם אמרתי את זה פה בפודקאסט, אם לא אני אגיד עכשיו, זה, בסוף זה מרחב התקיפה שלך. מעולם לא היה לי אתר שקשור אליי, לא של הלנה ולא האתר האישי שלי ולא אף אחד אחר, אף פעם לא נגמר ב-COIL. לא כי אני לא גאה בהיותי ישראלית, אני מאוד גאה בהיותי ישראלית. כי מבחינתי זה סיכון שאני לא צריכה לקחת, כי ברגע שאני COIL, אני יעד לתקיפה. ברגע שאני .com, .info, .whatever, אני פחות.
אם אנחנו מדברים על דברים שקרו היום, אז למשל, אתר של תשתיות אנרגיה, תשן, מה שנקרא, גם למטה, ישראל, הייתה שם איזושהי גניבה של מידע, והם גם באו ואמרו שמישהו נכנס למערכת הנהלים שלהם, וגנבו איזה משהו.
אבל השאלה זה אם זה עדכני או שזה ריוז, כי כבר היה ישראל בעבר. אני עוד לא ראיתי שם שום דבר שעוד לא, שלא ראיתי לפני זה. אז אני נזרת בלהגיד שזה מעכשיו.
אוקיי, אז הנה, אנחנו רואים שאתר של איגוד האינטרנט הישראלי, שהוא משתמש אגב בקלאודפלר, הוא למטה.
כן?
כנסו לחשבון קלאודפלר, תסמנו under attack, זה הכל. זה הכל. פיצ'ר.
זה, תכף נגיד להם את זה, תכף נתקשר ונגיד להם את זה. זה באמת, תראה, יש כאן כמויות של מתקפות. עכשיו, גם, אגב, אם כבר מדברים על ריוז, אם בלוחמה הפסיכולוגית, בשבוע, שבועיים הראשונים, הם לא כל כך הצליחו לייצר כנראה מטרות איכותיות יפות ל-Denial of Service, ל-Defacement וכו'. הרבה מאוד חברות החליטו, והפעם אני מצדיקה את האקט הזה לחלוטין, המון חברות ישראליות שתמיד היו פתוחות מחול, נחסמו. והאמת, בדרך כלל אני לא מצדיקה את זה, בדרך כלל אני אומרת, יש דרכים אחרות להתגבר, חד משמעית מצדיקה את זה, תורידו את חול, לי יש VPN, הכל בסדר, כשאני רוצה להיכנס לארץ, אני יודעת איך לעשות את זה, זה סתם לצמצם את המרחב, אבל היה המון המון שימוש מחדש, הם יחזרו חומרים, הם יחזרו מתקפות מהעבר, הראו, הנה תקפנו, הנה החומרים, אחי, זה החומרים מלפני 3 חודשים, זה לא, לא התלהבתי. הבעיה זה,
הם לא עושים את זה בגלל שזה נכון, הם עושים את זה בגלל שהם רוצים להראות, הנה עשינו את זה.
ברור, זה לוחמה פסיכולוגית.
כן.
עכשיו זה פינת הכיתור, אני רוצה פינת כיתור אגב קבועה.
רק אם את...
פינת המרמרת.
יאללה.
אני רוצה שיהיה לזה כזה מוזיקה, יש לנו מוזיקה לפינת המרמרת?
מיטל הממרמרת?
מיטל הממרמרת. וואו, קראת לי מיטל, אז כנראה שאני ממש ממרמרת. טוב, אז מיטל הממרמרת.
מי ממרמרת זה לא מסתדר, אז כאילו...
כן, אנחנו נחשוב, מי ירממת. נחשוב, אנחנו, יאללה זה, אתם מוזמנים לשלוח לנו הצעות לטבע, בטבע שלנו, כן. אז
בפינתי של המיר... מי מרמורים.
מי מרמורים, זה לא רע. זה לא רע. אנחנו נגיע לזה. אז בפינת הממרת שלי, יש את זה שפתחתי חזית עכשיו, אגב, כל ארגון ששומע אותנו, תדעו שאני אעשה לכם שיימינג אם זה יקרה. השבוע עשיתי, היו על הכוונת שלי, גם עיריית תל אביב, וגם פיקוד העורף.
אוקיי.
ואני לא אוהבת לריב עם פיקוד העורף, ואני אגב גם לא אוהבת לריב עם עיריית תל אביב, אני כאילו, הם מחזרים גם ככה עם הדוחות, אז חבל. כי גם הם וגם הם חשבו שזה, שמאמצי הבטחת המידע של איגוד האינטרנט ושל מערך הסייבר ושל Think Safe Cyber הקטנה, זה משהו שאפשר פשוט לחריב. אז אפשר פשוט לשלוח הודעה לכל משרתי המילואים תושבי תל אביב, ולא רק תושבי תל אביב, כולל אנשים שמעולם לא היו במילואים, וגם מעולם לא היו תושבי תל אביב, אבל כנראה של עיריית תל אביב היה את הטלפון שלהם, אז שלחו להם הודעה של הטבה למשרתי המילואים, לכניסה לטופס ומילוי פרטיכם, לחצו כאן. זה כל כך היה נראה חשוד, שכל העולם ואשתו התקשרו בערך לעירייה ואמרו, זה נראה ממש ממש חשוד, אז הם הוציאו הודעה, כי הם לא הבינו את הרמז. הם לא הבינו את הרמז, אז הם כתבו, אנחנו שמחים שאתם ערניים, אבל זו הודעה אמיתית, תיכנסו ותמלאו את הפרטים. אבל זה נראה חשוד לא רק לי, ולא רק לעוד פרנואידים שכמותי, זה אפילו נראה מספיק חשוד לביטלי, שביטלי הורידו להם את הקישור. אז התמרמרנו ביחד, ושמחנו ביחד. ואם עיריית תל אביב צריכה עזרה, אם מחלקת השיווק שלהם צריכה עזרה, באיך לכתוב הודעות שהן לא נראות כמו פישינג, בהתנדבות מלאה, מוזמנים לפנות
אז,
אליי.
אז רגע, תקשיבי.
ופיקוד העורף עשו את אותו דבר.
את דוברת על יחבם?
ההודעה כן.
של יחבם?
לא, שכחתי מיחבם, כן, גם היה את יחבם.
אז,
לא,
כן,
היה גם פיקוד העורף, היה גם את יחבם, וואו, לא רוצה. צריך תוכנית מרמרת, ממרמרת זה הולך להיות תוכנית, זה כבר לא פינה.
ממרמרת, הפודקאסט.
ממרמרת, הפודקאסט. אני כבר רואה את השלטי חוצות.
לגמרי.
כן, כן. אז כן, מחבם עם ההודעה.
אני חושב שאפשר להגיד משהו על
מחבם.
אני חושב שמה שמחבם עשו, כרעיון, הוא מאוד נכון וחכם. אנחנו, תראי, אני הייתי במילואים הרבה מאוד זמן, ויש לי עוד המון חברים וחיילים שנמצאים עדיין במילואים. תראי, נשאר לי שעון מהמילואים. מה, אני ושעון. מתי היינו לכם שעון? נשארתי, זהו, אמרתי, אם שמתי את השעון, לא מורידים
אותו. לא, זה בסדר.
תזכורת. ודבר שני, ההודעה הזאת הייתה באמת הודעה חשובה. אני יכול לחפש אותה רגע ונוכל להקריא אותה, רק שנוכל להבין ולדבר על הקונטקסט.
כן, לגמרי.
אני חייב להגיד שזה באמת הייתה הודעה ש... מצד אחד, השכל מאחורה, הנה, זה ההודעה.
מצאת?
להלן הנחיה מחייבת של מערך לביטחון מידע. עליך לנתק מיידית כל מחשב המקושר במקביל ליישומים בטלפון היד, כגון וואטסאפ, וכן לבטל שירותי מיקום לא הכרחיים. אוקיי, מה אני עושה עם הדבר הזה?
זה הודעה נכונה, אבל... אפילו, מה אני עושה עם הדבר הזה?
אפילו עברית אין פה, ואני סולח להם, זמן מלחמה זה בסדר. ודבר שני...
לא.
חשוב להגיד רגע משהו. כל האנשים שנמצאים עכשיו במילואים, נמצאים מחוץ לבית המון המון זמן, גם אם אתם טסים לחול ועוזבים את המחשב, הוואטסאפ שלכם מחובר למחשב כאילו אתם עדיין בבית. זאת אומרת שאם מישהו פרץ לכם הביתה, הוא יגיע לוואטסאפ.
שאגב, אני לא בטוחה שזה דבר כל כך רע.
רגע, שנייה. כל מה שקורה, אוקיי, בצהל, רץ הרבה בוואטסאפ. ויש אנשים שמגיעים לוואטסאפ שלהם, מגיעים לדברים לא טובים. עם כל הכבוד. Yeah. תאהבי את זה, לא תאהבי את זה, תרצי את זה, לא תרצי את זה. צהל לא בא עם וואטסאפ IDF. אין וואטסאפ IDF, אז
נכון,
משתמשים בזה.
נכון, בסדר, בסדר. אני לא אומרת שלא, אתה צודק. מצד שני, אני אומרת, היתרון של זה, זה הרבה מאוד משפחות שהיקרים שלהם, נרצחו, נעדרים, חטופים וכולי, זה שהיה בבית מחשב מחובר לוואטסאפ, אפשר לפחות להגיע לחלק מהמידע, לגבות חלק מהמידע, לשמור מידע מהיקרים שלהם. אז אני...
אנחנו מדברים פה על שני דברים
שלנו. לגבי המיקומים, לא, לגבי מיקומים, מסכימה. לגבי חיבורים, לא בטוח, לא בטוח, אני לא בטוחה שאני מסכימה עם ההנחיה, לגבי איך עשו את זה, על מה אני ממורמרת, אני לא ממורמרת על זה שעושים, אני ממורמרת על זה שעושים בשליפות מהמותן, כל אחד עושה מה שבאותו רגע נתון נשמע לו הגיוני לעשות, זה נראה שאף גוף לא מתואם עם אף גוף, בחיית, תפסים של כל משרתי המילואים של עיריית תל אביב, כי אתם רוצים לתת הטבה, אתם באמת חושבים שהמקום הנכון לעשות את זה, זה באיזשהו פורם לא מאובטח, אני אפילו לא זוכרת, תציץ, היה... גוגל פורם.
אגב, כאילו, צריך להגיד גם מילה על זה.
אמא שלכם.
אז רגע, ממה ממורמרת, חכי רגע. אני אגיד משהו. חוק מספר אחד, אם אתם עושים איזשהו מבצע, איזשהו תופס, איזשהו משהו ואתם רוצים לתת באמת הטבה, החוק הראשון שצריך לקחת אותו, לא מבקשים מידע שיש לכם. יש לכם שם, יש לכם טלפון, אולי אפילו גם כתובת. אל תבקשו את הפרטים האלה. אין שום צורך לחזות את הדברים האלה. זה לא רלוונטי, הם לא צריכים להוכיח שום דבר. יכול להיות לינק שאומר, לאישור זכאות, תלחץ, אוקיי, תודה, להתראות, סבבה. יש לכם את המידע, שלחתם אס-אמסים, יש לכם את הטלפון?
שלחתם לי אס-אמס, כלומר, אתם יודעים את הטלפון שלי.
אז אתם יודעים, אבל עם טלפון מגיע גם שם. בואו, למה אני צריך ללכת ולמלא טופס בשביל איזושהי הטבה? תגידו שיש הטבה, ככה עושים אותה. כאילו, זה מסוג הדברים שאת ממורמרת, אותי זה מרתיח.
ברור.
זה מרתיח, כי עושים אנשים, תראי, אני אגיד את זה ככה, יש לי הרבה חברים סיסויים בארץ, וגם בחול, ואני לא מרמורמר, אני פשוט... ומה שקורה, זה שאנחנו יושבים ביחד, ואנחנו מתחילים לדבר, בוא, מה קורה פה, מה עם הדברים, ועל מה הם בוכים? הם לא בוכים על זה שמשתמשים, עושים מה שהם רוצים. הם לא משתמשים על זה, הם לא בוכים על זה שאין להם כסף. אין להם כסף, אבל הם הפסיקו לפקוט את זה, הם צריכים למצוא את הדרכים. הם בוכים על, בעיקר, על הפתעות שעושים להם. מה זה הפתעות? מחלקת הידועה לשמצה בשם שיווק, אוקיי? מרקטינג, גם באנגלית, שפתאום פותחת אתר פופ-אפ עם חברה צ'וקומוקו, שעושים שם איזשהו דאטאבייס. חברה רצינית לא יכולה לעבוד בצורה כזאת. לא משנה איך עושים את זה.
אני בטוחה, כי אני מכירה חלק מהגורמים בהבטחת המידע של עיריית תל אביב, שזה לא עבר אותם. אני בטוחה שאף אחד לא התייעץ איתם, כי הם אמרו, מה, זה לא קשור להבטחת מידע, זה הטבה שאנחנו נותנים לתושבים שלנו. זה כן קשור
להבטחת מידע. זה מזכיר לי קמפיין שהיה השנה, שהוא גם כן הרתיח אותי ואותך. איזה קמפיין?
עם השוקולד?
לא, יותר גרוע.
עם השוקולד?
גרוע.
לא.
יותר גרוע.
עם השוקולד? איזה?
של, אל, של ארקיה, ארקיה או אלעל? אלעל, אלעל, אלעל. איזה... שהם אמרו, תצטלמו עם הכרטיס אשראי. או... אוי, זה כאילו... מה?
לא, לא. לא, לא, אני, ואז אנחנו עושים, ואנחנו משקיעים המון זמן ואנרגיה בלחשוב על קמפיינים נורא חזקים שכולם יבינו, מקליק מי שמקליק ראשון, לא חושבים לפני שמקליקים, כאילו, קריאייטיב, קריאייטיב השנה, אין ספק. ואז מחרבים לנו, והורסים לי את השנה שוב, ולא מגיע לי שיעשו לי את השנה, די.
עוד פעם, החוק הראשון, לכל מי שעושה איזשהו סוג של קמפיין.
אל תאספו מידע שאתם יודעים.
לא לאסוף מידע שאתם כבר יודעים. זה כל כך פשוט החוק הזה. כאילו, לא, זה לא עשרת הדיברות. דיברה. דיברה. אתם רוצים שהבטחת מידע ייתנו לכם שקט? תתחילו עם זה. זה הכל. בלי SSL'ים, בלי הבטחת מידע מטורפת, בלי זה משהו מטורפת. כקונספט.
זה טוב, אני לא אמשיך להתמרמר, אני יכולה להתמרמר על זה עוד כל כך הרבה זמן, יש לי רשימת מרמורים, יכול להיות שיהיה פודקאסט חדש המרמורים שלי.
אמרת משהו אחרון קטן על פיקוד העורף, מה היה שם?
פיקוד העורף גם הוציאו הודעה מאוד דומה לעיריית תל אביב עם הטבה, זה פשוט, זה כבר הפסקתי באיזשהו שלב, הפסקתי לאסוף אותם, כי בהתחלה בקהילה עוד אספתי ואספתי ואספתי, ובאיזשהו שלב פשוט כבר הפסקתי לאסוף אותם.
אפשר להתמרמר אחרת?
מה?
מי לעזאזל נכנס לסמסים שלו?
זה גם. זה גם.
מי עושה את זה?
הסיבה היחידה שאני נכנסת ל... כאילו, הסמסים היחידים שאני מסתכלת, זה הבנק, אגב, אני לא יודעת אם בארץ כבר הוסיפו את זה, אצלי בבנק באמירויות, אני יכולה שכל הוצאה, גם אם היא אגורה אחת, תשלח אליי בסמס.
אפשר גם בארץ.
וזה נותן לי שליטה. אז היום אני מאוד אוהבת את זה, זה אני מקבלת דיווחים על הכל, על ההוצאות שלי, על ההוצאות שלי תמר, על ההוצאות של שירי, זה נורא נחמד. כשהייתם רצה להפתיע אותי עם פרחים, היה צריך לעבור דרך אחד החברים, כן, כי אחרת הייתי רואה, זה היה משעשע. אז כן, אז יש גם חסרונות באירוע הזה, אבל זה כאילו הסיבה, זה הסמסים היחידים שאני רואה, כל השאר אגב עוברים אוטומטית לזה.
אז הסמסים היחידים שאני רואה, זה כשאני עושה לוגין לאתר של בנק, או אתר של איזשהו שירות פיננסי, ואומר, הדרך היחידה שלך להיכנס אלינו זה עם אס-אמס תמות. אז אני צריך לפתוח את האפליקציה, אז עוד פעם, אני עושה לוגין, מחכה 3 שניות, פותח, וזה הראשון למעלה. אפילו לא מסתכל למעלה, זה לא מעניין אותי.
זה כן.
זה בליל של שטויות. עוד מקום אחד שאני יכול להיכנס לאס-אמסים, ואולי לעשות חיפוש, אני לא מסתכל לך, אבל אני עושה חיפוש, זה כשאני הולך לדואר לסוף חבילה, וצריך את המספרים הזויים האלה, של כל מיני חברות צ'וקומוקו כאלה. עוד פעם, זה הזמנים היחידים. ביום יום להיכנס לשם זה עונש. עונש.
לא נכנסים לזם. אני פשוט כאילו מתעלמת ממנו באלגנטיות.
כן, לגמרי.
אני, באמת, אני מתמרמרת בשפע, אבל מתעלמת ממנו יותר.
ואני אחר כך אגלה לך
טריקים. אבל אז מגיע לקהילה, ואז יש 200 דברים.
אני אגלה לך טריק של אוטומציה שתוכלי לעשות אחר כך, שיוכל לקחת לך את כל המידע הזה ולבנות לך איזשהו גוגל שיטס או משהו. מה-SMS.
מה, ואז מה לעשות עם זה? אוטומציה של להרוק אותם?
את יכולה לעשות גם פופ-אפ, את יכולה לעשות ככה, את יכולה לעשות ימינה, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. כן. טוב, מה עוד נשאר לנו בקנה? אולי אנחנו רוצים לדבר על איזה משהו אמיתי שקרה? מה את אומרת? משהו אמיתי שקרה?
יאללה.
בוא נדבר על משהו אמיתי שקרה. יש וולנביליטי חדש ואמיתי ומשמעותי ומטורף. יאללה, חייבים להגיד את זה. למה לא אמרתי את זה בתחילת הפרק? מה עשית לי? שבעצם לבורנביליטי הזאת קוראים, יש לה שם מדהים, דאונפול, אוקיי? וזה וורנביליטי, בוא נגיד ככה, אם מישהו מכיר את ספקטור ומלדאון של אינטל ושל כל החברות אחרות, אז למלדאון זה אותו דבר, אבל עם שיניים. מה זה אומר? אחרי שבועיים, אחרי שהחוקר מצא את הוורנביליטי הזה, הוא אשכרה כבר הצליח לעשות proof of concept שעובד. בוא נדבר על זה רגע.
זה מטורף.
מה את אומרת? נגיד איזה כמה מילים?
שזה מטורף לגמרי, כן, ברור.
נכון, אז... אוקיי. הנה. אוקיי, אז... אז החולשה הזאת קוראים לה CVE, 2022, שנה שעברה, 40982, זאת אומרת שהסתירו אותה מאיתנו עד עכשיו, כבר שנה פלוס, והיא בעצם מאפשרת למשתמשים אחרים, חכו לי, אני מצטער, אני פשוט לא הכנתי הכל פה, אבל נגיד זה באנגלית, זה ייכנס ככה, אז יש בעצם פונקציה שקוראים לה גדר, שבעצם אפשר למשוך ממנה מידע, מזיכרון, ממש זיכרון, לא מה-CPU, אלא מהזיכרון, אבל פנייה לזיכרון נפסד דרך ה-CPU כמובן, ובעצם ברגע שאנחנו עושים את הגדר הזה, אז יש לנו אפשרות לקבל מידע שלא לא undocumented, נקרא לזה ככה, בצורה יפה של אינטל אוהבים להגיד, ואז בעצם, אם אנחנו נקרא למידע הזה כמה וכמה פעמים, כי בעצם מה שקרה, אינטל לקחו את הצ'יפים שלהם ועשו אותם קטנים, 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 עד רמה היום של 4 מיל, 4, משהו, ננו, מטר, משהו כזה.
כן, משהו מופרע לגמרי, אז לחלוטין.
אז אנחנו נתקענו כבר בעולמות שמאוד בעייתיים של פיזיקה. אז יש לנו הרבה רעש אלקטרומגנטי שרץ בין בחשמל, שרץ בין הרכיבים עצמם, שבעצם עושה סוגים של פולסים, עושה שינויים של דברים, מזיז ביטים ימין לשמאל, עושה כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים, זה בעצם המגבלה שלנו הפיזית, אי אפשר לרדת יותר מזה, אז הולכים לרוחב, מרחיבים, מוסיפים עוד CPU'ים, מוסיפים עוד דברים בתוך הצ'יפ עצמו. אז בגלל הדברים האלה, ובגלל היכולות האלה של הספקולטיב, רגשיות הספקולטיביות, כן. זה בעצם מאפשר לנו לעשות ולהגיע למקומות שלא הצלחנו להגיע עד עכשיו. אז עכשיו יש לנו פה בעצם איזה מישהו שהצליח לעשות ממש איזשהו וורנוביליטי וגם לתת איזשהו...
ולהוכיח אותה,
ולהוכיח שזה את זה. הוא פתח עמוד שקוראים לו downfall.page, פשוט, נחמד, יש שם גם ממש מסביר בדיוק איך זה הגיע, מה קורה, מאיפה זה פה, ואז יש לו דמו נורא נורא פשוט, שבא ואומר איך אני מאפליקציה שאתה מריץ במחשב, אתה יכול להריץ את זה, עוד מעט גם זה, ARM זה פחות העניין, אבל זה בעיקר 386, אז איך הוא הצליח ממש לגנוב AES קים, 256 ביט ו-128 ביט, פשוט לגנוב אותם, רק על ידי קוד, אוקיי? וכמובן לגנוב עוד קודים מאוד מאוד רגישים מהקרנל של הקוד, ולראות איזה דברים נכתבים במסך, כי זה גם הולך לזיכרון באיזשהו מקום, אז זה גם משהו שאפשר לגנוב, שזה אירוע מאוד מאוד גדול, כי בעצם ככה אפשר לגנוב גם סיסמאות אמיתיות שאנחנו מקישים, כי בעצם היום, אם אתם מכירים את כל ה-One Password, Key Pass וכל הם כולם מנסות להימנע לעבוד מקליבורד, ומנסות לעבוד באיזשהו פלאש כזה, זה מאוד מאוד זריז, והפלאש שלהם, מהרגע של הכתיבה, עד הרגע של המחיקה בזיכרון, אמור להיות מאוד מאוד קטן, ברמה של ננו סקן, ממש, ברמה מאוד מאוד מהירה, שלא הצליחו באמת לעלות על זה, אבל אם מישהו באמת יושב על הזיכרון, ובודק מה נכנס שם, ומצליח לראות, כי זה לא באמת נמחק, לא באמת, זה קשה לנהל את הזיכרון, יכול לתפוס את הדברים האלה. אם אתם משתמשים באיזשהו מערכת ניהול סיסמאות שמשתמשת עם לא רוצה להגיד, רחמנה ליצלן, נוטפד, או תביעות נוט כאלה, אז אתם עושים קופי פייסט, זה כאילו, זה אפילו לא צריך את הדבר הזה, זה כל עולם
אנחנו יכולים... כבר דיברנו על זה בעבר, על קופי פייסטים.
אז בכל אופן, זה וולנביליטי גדולה אמיתית משמעותית, שאם אנחנו רוצים להסתכל ולהגיד איזה מילה אחת, הוולנביליטי הזאת היא בעצם מהדור השישי, אוקיי? Skylake, הצ'יפים של Skylake שהתחילו ב-2014, אוקיי? זה משם וזה מיד.
כלומר, אין מישהו שיש לו מחשב שלא פגיע, כי נכון. אין לאף אחד פה מחשב שהוא לא מהתקופה הזאת, שהוא
נכון.
לא, זה כבר לא עובד. זה מטורף לגמרי. זה מטורף לגמרי. אני לא...
אגב, עוד פעם אני אגיד, מעניין. את יכולה להגיד, להוריד כל אפליקציה, אפילו מהחנות של מייקרוסופט, לא צריכה הרשאות מיוחדות, ויכולה להגיע כן. לדברים... לא נעימים בכלל.
וזה אני אומרת, זה דבר ענק שאני לא, אני תוהה אם לא שמענו עליו מספיק, בגלל שאנחנו כרגע בארץ עסוקים בדברים אחרים, או בגלל שזה כאילו לא הצליח לעשות, לפעמים זה אגב עניין של כאילו,
אני חושב שאנחנו עמוסים מדי לדברים אחרים,
בדיוק.
ואין לנו את ה... אני מאוד מקווה שזה איזשהו סדק שאני מצליח להעביר פה איזשהו מידע, אם מישהו נשאר עד לכאן והוא שמע את זה, תרשמו, תציפו את זה, תחזירו לנו תשובה,
תגידו
לנו,
תסתכלו מה יש לכם, כן?
תנו לנו גם תגובות ששמעתם והכל בסדר, תפנו אלינו בכל הדרך שאתם מכירים, אם זה באימיילים, אם זה בספוטיפיי, יש שם את היכולת לעשות ריפליי, אני כרגע לינקדין עדיין סגור לי.
הייתי אומרת לינקדין, אבל לי יש.
אבל תחזירו למי, אגב, ויאללה.
נכון.
דרך אגב, מי, אם את תכנסת עכשיו ללינקדין, העמוד של התוכנית.
אתה לא קיים.
והעמוד?
של התוכנית.
כן.
שאלה טובה, שאלה טובה שתבדק בזמן אמת.
וואי, עכשיו פתאום אני סקרן.
סייבר עם חברים.
אמרתי, אני לא הייתי פה ככה בזמן, אני לא צריכתי לבדוק את כל הדברים האלה.
לא, אנחנו בסדר. אנחנו עוד כאן, אז יכולים להשאיר לנו גם הודעה פה, בעמוד שלנו.
יופי, אני שמח לשמוע.
תקינים.
יש, עשינו את זה. טוב.
יפה.
אז נראה לי שאפשר לסכם, מה את אומרת, נכון?
כן, אני ממש שמחה שסיימנו בנימה מקצועית. אני חייבת להגיד.
כן, אנחנו צריכים להתחיל לחזור לזה.
זה הרגיש.
אגב, אני מבטיח שבתוכנית הבאה יהיה הרבה יותר סייבר וטכנולוגיה.
הרבה יותר סייבר, הרבה פחות מרמרת.
אני קצת צריך להיכנס רגע לקצב ולראות את הדברים ולבנות את זה קצת יותר לאט. ופר, אני אפילו לא זוכר את תור של מי זה יהיה שבוע הבא, אז גם גדי וגם אדי, אנחנו נדבר ואנחנו נסגור, כן, ואנחנו נראה. ונעשה תוכנית הבאה, ואנחנו צריכים לחזור לשגרה שלנו, שגרה זה מרפא.
לגמרי, אני חושבת שלי לפחות הרגיש שכאילו זה היה מרחב עכשיו ש... טוב שעשינו את זה, לא התעלמנו ממה שקרה, קצת התמרמרנו, גם זה... מרמור זה בריא לאור הפנים.
ברור.
מרמור זה, כן, לגמרי. ותודה, קודם כל תודה ששמרת עלינו, ותודה שהחזרת אותנו לשגרה.
תודה, בשמחה, בכיף. וגם אני שמחתי. אז תודה רבה שגם בואי, מעכשיו לעכשיו סגרנו את התוכנית הזאת, אז הכל בסדר. ואנחנו, איך אומרים? האוטרו שלנו, סליחה. אנחנו נתראה בשבוע הבא. אז יאללה, ביי מיי.
ביי.